בוקר טוב לכולם. לפני כשבועיים בפרשת תצווה היה כנס רבנים גדול של 300 רבנים מכל הסוגים, חרדים, ציונים וכדומה. הנושא היה קירוב רחוקים. זה היה מעניין לראות איך שכל אחד מבטא את הנושא הזה, ואנחנו עכשיו נראה איך אנחנו ביטאנו את הנושא בדרך שלנו. הגמרא במסכת קידושין אומרת ככה, מספר אחד: בנים אתם להשם אלוהיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קוראים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קוראים בנים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק עליו, ואומר כאן באריכות, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים, ואחר כך אומר גם בזמן שאפילו פלחו לעבודת כוכבים, הכל, בכל מצב שהוא, עם ישראל, בכל דרך שהוא, ואפילו בנים משחיתים, אבל הוא נקרא בנים, ואחר כך הוא מוסיף ואומר בסוף, תשמע ואומר, והיה במקום אשר יאמר עליהם, לא עמי אתם, בקושי מבחינים שהוא יהודי, יאמר עליהם בני אל חי. איך פוסקים במחלוקת הזאת? הרי זה לא מחלוקת ודיני ממונות וכדומה. אבל בתוך הסליחות של ימים נוראים, בתוך הסליחות משולב הדבר הזה, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים. אז עכשיו קצת נפרט את העניין הזה, ונראה מה דרכם של רבותינו בעניין קירוב רחוקים. הנושא היה שם קירוב רחוקים וקרובים. זה חשוב. גם בתוכנו פנימה, בתוך האנשים שהם שומרי תורה, מצוות, גם כן צריכים הרבה להידבר והרבה להיפגש אחד עם השני, ולא רק דווקא מהרחוקים. אבל בואו נראה מה שקורה פה, מה שכתוב בגמרא במסכת שבת, לגבי נוכרי שבא להתגייר. ומה שנאמר לגביו זה גם אדם שרוצה להתקרב גם בתוך היהדות, תכף נראה. שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי. מספר 2 אני קורא. אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גירי. אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעבד. זוהי כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור. יש פה כמה שאלות. מה זאת אומרת, שבאי היה בניי, הוא עמד על הפיגומים, ודחף אותו באמת שבניין שבו, הבניין שבידו. וחוץ מזה, מה שהלל אומר לו, שמדהלך סני לחברך לא תעביד, זה כל התורה? לפחות חלק גדול מהתורה הוא בן אדם למקום. אז איפה זה מסתדר? איך זה מסתדר? מה זאת אומרת? זה כל התורה כולה. רש"י, דרך אגב, מספר 3, אומר פה דבר מעניין. לפעמים המילים רעך, לא מדובר על חברך, אלא על הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, רעך ורע אביך אל תעזוב, זה הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא אומר לא, זה מדובר בין אדם לחברו. אבל בואו נראה, קודם כל נענה תשובה על השאלה ששאלנו, מה זה באמת הבניין שבידו? הוא מדבר על זה המהרש"א במספר 4. על רגל אחת, נראה שגם הוא נתכוון לפי התשובה דהילל, שילמדנו שכל התורה תהיה לרגל ויסוד אחד. הוא חשב שיש יסוד אחד בתורה. דחפו שמאי באמת הבניין, רמז לו, כמו שבניין אי אפשר לו לעמוד ביסוד אחד, כן התורה רחבה במצוותיה ואי אפשר לה ליתן יסוד אחד. אני לא יכול לתת לך יסוד אחד שזה, השפיץ של היסוד הזה עומד את כל התורה. התורה היא בניין אחד שלם. וכל תרי"ג מצוות הם אבני הבניין. והבניין, כשאתה מקיים את הבניין בשלמותו, אז אתה באמת שייך לעם ישראל באופן חיובי. גם כשאתה לא מקיים. אבל לגבי ההוכחה, או הדיבור, או ההשפעה לבן אדם, אתה לא יכול להגיד לו איזה פרט אחד. בכל זאת אנחנו רואים שהלל כן אמר פרט אחד. מצאתי בכתב יד של מורן הרב זצ"ל, מספר 5, זה מתוך קובץ א' 106, משמונה קבצים, וכתוב ככה: בכתב יד מרן הראי"ה קוק, הרבה צריך אדם לעמול עד שיצויר לו כראוי שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. וכשידע זה כראוי, רק אז יוכל להשיג את בוראו. אם כן, מה שואהבת לרעך כמוך, כולל כל התורה כולה, היינו גם כן יסוד האמת ודת השם יתברך. מה אומר פה הרב? אומר, אתה כשבא אליך מישהו מרחוק, אם זה גוי שבא להתגייר, או יהודי שרחוק מתורה ומצוות, והוא רוצה, הוא רוצה קצת יהדות, אתה לא תתחיל לדבר איתו על זה שיש בעולמות, יש עולמות עליונים, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, יש מלאכים, יש השתלשלות העולמות, אל תלך גבוהה גבוהה. קודם כל, תשתדל להוציא אותו מהפרטיות של עצמו. כל אדם חושב שהוא מרכז העולם, באופן כללי. עובדה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, אדם אוהב את עצמו הכי הרבה. וזה לא, זה לא איסור, אדם יכול לאהוב את עצמו. אבל, ואהבת לרעך כמוך, או מה שכמו שהלל אמר לו בצורה שלילית, מה דצני הלך לחברך לא תאבי, זה מחנך את הבן אדם שבא אליך, שהוא לא מרכז העולם. יש אנשים מגבילים לו, יש אנשים פחותים ממנו, אבל יש גם אנשים מעליו. אחרי שהוא מבין את זה כראוי, אומר הרב, כשהוא כבר תפס את העסק הזה, והוא צפה שיש גם כלל ישראל, ושיש עם ישראל, ושיש חברים וכדומה, אז אתה יכול להתחיל לטפס ולהגיד לו שיש גם עולמות מעל העולם הזה. אבל אל תרוץ תכף לעולם ההוא. זה לא סותר שיהודים מניחים תפילים לאנשים רחוקים מתורה ומצוות, ברוך השם, אבל כשאתה הולך להחזיר מישהו בתשובה באופן יסודי, זה הכיוון. הכיוון הוא קודם בין אדם לחברו, ואחרי שהוא מתחנך טוב מאוד על בין אדם לחברו, אתה יכול לטפס ולדבר איתו על בין אדם למקום. זה מה שאומרים. כן, מה שאהבת לרעך כמוך, כולל כל התורה, הוא גם כן יסוד האמת ודעת השם מתברך. זה יסוד של אמונה בקדוש ברוך הוא. אבל לא ישר קפיצה אל הקדוש ברוך הוא. באורות התשובה, שתי פסקאות מאוד חשובות בכיוון הזה. ואני אשתדל להסביר את זה. כתוב פה כאן, מספר 6. דרך התשובה היותר מקורית וטובה הנובעת מאור התורה בעולם, היא השינון בחלק דיני ממונות וכל המשפטים שבין אדם לחברו, הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט. בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה, וכל החריפות הישרה והרחבה ביותר אפשרית. זאת אומרת, זה גם מדובר גם עלינו. כל אחד מאיתנו הוא צריך להיות בעל תשובה. כל אחד יש לו מה לתקן. אומר, הדרך היסודית של תיקון של אנשים, במיוחד שבאים מרחוק, זה כמו שאנחנו אמרנו. תדמל אותו דברים שבין אדם לחברו. תראה לו את היופי העצום ואת השכל הבלתי גבולי שיש בתוך ראש המשפט. זה דברים שיכול להבין אותם. תתחיל לדבר אותו על כשרות, תתחיל לדבר אותו על אבן העזר, זה הוא לא יבין. אבל אם דברים שבינו לבין חברו, או בינו לבין החברה שלו, זה הוא יבין. ותראה לו גם בלימוד בפקיעות, וגם בלימוד בעיון, מה זה עושה הדבר הזה? תראו מה שאומר, זה משפט מאוד חשוב. היא מתקנת את כל מכשולי האלף שבחיים, אני קורא שורה השישית במקום הזה, ומעמידה את הצדק האלוקי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחס הספק והנבוכה מתוך הנשמה. אני אסביר. תראו, בכל חלקי התורה, באופן כללי, כשאדם לא יודע מה לעשות, הספק הדאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולי. ספק, בספק, אתה מחמיר. תמיד כשתחמיר אתה לא תטעה. אבל יש נושא אחד שאי אפשר, תודה רבה, שאי אפשר להישאר בספק. זה בין אדם לחברו. כי אם אתה תפסוק שפלוני אלמוני הוא גנב, אז אתה חייב לפסוק את זה ביתר, בתוך ידיעה, בלי ספק. כי אם זה ספק, אז אם תפסוק שהוא גנב, ובעצם השני גנב, אז אתה מעקם את הכתובים. כלומר, אי אפשר, בחושן משפט, אין חומרות. כי חומרה לזה, זה כולה לזה. ואני חושב שעומק הדברים של הרב פה, זה בא להגיד, אדם שבא מרחוק, אם זה גוי שמתגייר, או אדם שהוא רחוק מתורה ומצוות, הוא כל הזמן מתלבט. גם אחרי שהוא עשה את הצעד הזה של החזרה בתשובה, גם אחרי שהוא נכנס כבר לעם ישראל וכדומה, כל פעם הוא נזכר בעבר, הוא מסתפק האם זה נכון מה שהוא עשה, האם זה לא נכון, החברה רוחצת עליו וכדומה. לכן קודם כל תחנך אותו בעניין הזה, שבדבר שאין ספקות. אחרי שהוא חי... מה זה... איך אתה מסתלק מהספקות? אתה חוזר לעומק ההלכה, ואז אתה מעמיד את ההלכה בסופו של דבר על הבסיס, הבסיס שהוא בטוח במאת האחוזים. אתה לא יכול אפילו ב-99% להחליט בסופו של משפט. רק ב-100%. זה מחנך אותך להסתרחק מהספק. לחדור לעומק. זה מה שאומר, את מחס הספק הנבוכה מתוך הנשמה. על ידי מה שהיא מאורה באור הבהיר את דרך החיים המעשיים. חושב המשפט זה קרוב לכל בן אדם. כל אחד יש לו חברים, כל אחד יש לו לפעמים איזה בעיות, עם שכנים, עם דברים אחרים וכדומה. זה קרוב לליבו של כל אדם, גם אדם שהוא רחוק מתורה המצוות. אמנם, משפט 7, צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה. לא, צריך ללמוד כל התורה. ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ועיונית חזקה ורחבה בתל האור של הגיונות פנימיים. זאת אומרת, במקביל, כשאתה מלמד איתו חושן משפט, תלמד איתו גם לימודי אמונה. הרב ציודה לא אהב את המילה מחשבת ישראל. זה לא מחשבה של ישראל, זה מחשבה של הקודש ברוך הוא. תמיד הוא אומר לימודי אמונה. יש גם סדר לימודי אמונה, יש מסילת ישרים קודם ואחר כך הכוזרי וכדומה. תשלב בתוך הלימודים האלה שאתה מלמד אותו את ההלכה, את החושן משפט, לשלב גם את הדברים הפנימיים יותר בתורה, את הדברים היותר כלליים בתורה. כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוקי שבחלק המשפטי של תורת החיים, ואז יבוא למקצוע הזה כשמן בעצמותיו לרוממה. אין לך מקצוע גדול מזה, דיני ממונות, כך אומרת הגמרא בבבא בתרא. יש פסקה נוספת במספר 8, כשחפץ אל הצדק המוחלט, כמו שאמרתי קודם, כשאתה מדבר על חושן משפט, זה צריך להיות צדיק מוחלט, בלי ספקות, בלי חומרה לספקות. בצורתו האצילית מתגבר הרבה בנשמת האדם על ידי תואר נפשו במידות טובות ומעשים טובים, ותשובה גמורה מאהבה פורצת היא התשוקה העליונה ובוקעת את כל האווירים הרוחניים ודוחקת את עצמה למטה בארץ. כשאדם מתחנך בדבר הזה, והוא מגיע בלימודו, בעומק ובבקיאות לצדק המוחלט, ואז אחר כך הוא גם מטבל את הדבר הזה בלימודי אמונה, אז באמת הוא מגיע בסופו של דבר לתשובה המלאה. בוודאי שהוא צריך ללמוד גם את שאר חלקי השולחן ערוך, אור החיים, צריך ללמוד אבן העזר, צריך ללמוד יורדיה, אבל הדרך היסודית היא לטפס מחושן משפט לדברים האחרים. זה בדיוק מה שראינו מקודם, מה שהרב כותב פה, בנוכחי שבא לפני שמי, מי דהלך סני לחברך לא תעביד, ואחר כך זה, אתה נהיה חיובי ואהבת לרעך כמוך. ואחרי זה אתה נהיה באמת עוד יותר חיובי כשאתה אוהב את עמך. כל השלבים האלה הם שלבים של הדרכה מאוד חשובה ומאוד יסודית של מרן הרב זצ"ל איך מקרבים רחוקים. מצאתי בספר נפלא שנקרא צדיק רב יוסף זודל מסלנט. רב יוסף זודל מסלנט היה רב חשוב בירושלים. אני חושב שהוא היה אפילו רב של ירושלים בתקופה מסוימת. שמואל סלנט, שמואל סלנט שהוא לא... לא, סלנט זה עיר, שיהיו בו תלמידי חכמים רבים. אז הוא כותב במשפט אחד את מה שעכשיו אנחנו אמרנו, 11. אצל הצדיק רבי יוסף מסלנט התמזגו כל חלקי השולחן ערוך עם הגמרא והזוהר וספרי מוסר למזיגה אחת. היה אומר, אי אפשר לו לאדם להיות ירא שמיים אם לא למד כדבעי חושן משפט. קודם כל תלמד את הבן אדם לחברו, ואז אתה מתרגל שיש, אתה צריך יחסים עם אחרים, עם יחס עם החבר, יחס עם האומה, וקשה להיזהר בדיני נזיקים ומשפטים עם חסרות הידיעות בתורת המידות והמוסר. צריך לשלב בתוך הלימוד הזה גם את לימודי האמונה. רב ציודי תמיד היה אומר, הדבר הראשון שלומדים, כך הוא הדריך אותנו כשאנחנו באנו בשיעור א' לישיבה, קודם כל מסילת ישרים. ספר המוסר היסודי של המידות זה מסילת ישרים. אחר כך למדנו כוזרי, ואחר כך יש סדר לימוד שלם של, של ספרים בשטח הזה של לימוד האמונה. יש בחופץ חיים ספר שנקרא אהבת חסד. הספר הזה מתעסק בכל מיני מצוות שהשולחן ערוך לא העריך בהם. למשל במצוות הכנסת אורחים. איך צריך להכניס אורחים, איך צריך ללוות אותם. וכל מיני שרשרת מצוות כאלה יותר רוחניות, שבין אדם לחברו בעיקר, והוא הרחיב את הדבר הזה על פי מקורות קודש, כל מיני לימודים מאברהם אבינו, על המלאכים שבאו אליו, איך הוא קיבל אותם, איך הוא הדריך אותם וכדומה. בסוף הספר הזה של החופץ חיים, הוא מביא איזה קונטרס של גאון אחד, שאנחנו לא מכירים אותו כל כך, הגאון מבולינו אומר, ויש לו שם כמה וכמה הדרכות. אז אני קורא פה הדרכה אחת, מספר 12. להשתדל בטובת חברו, ולרדוף אחר השלום, ולהיזהר מלאו דלא תשנא, ואף ברשע גמור, יש איסור לדעת מהר"ם מלובלין לשנותו, כל זמן שלא יוכיחו. אתה אסור לך לשנוא אף אחד. גם אם אתה רואה אותו שהוא רשע, כמו שראינו קודם, כולם קוראים בנים, גם אפילו עובדי עבודה זרה קוראים בנים. אתה צריך קודם כל להשתדל להוכיח אותו, ואחר כך, אם הוא לא קיבל את התוכחה שלך, ואתה התקדמת יותר ויותר ולא הספקת, אז יש מקום לשנאה בצורה מוגבלת, אנחנו נראה את ההמשך בדבר הזה. אין בדור הזה מי שיודע להוכיח. מאיפה המקור? זה גמרא מפורשת, מספר 13, תראו. מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, גמרא בערכין דף ט"ז, שנאמר הוכיח תוכיח. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, עוד פעם תנסה, תלמוד לומר תוכיח, מכל מקום. יכול אפילו משתלים פניו שאתה מעליב אותו, לא תישא עליו חטא, לא, זה לא. תניא אמר רבי טרפון, תמהני אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. קשה מאוד להוכיח את השני. למה? כי אם אתה מאשים אותו בדבר אחד, אז הוא אומר לך קונטרה. אם אמר לו, טול כיסא מבין עיניך, אמר לו, טול קורה מבין עיניך. אתה מכריח אותי, גם אחד, אתה, יש לך איזה בעיה שהיא. זה אומר רבי טרפון. אבל רבי אלעזר בזזריה אומר, תמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. זה לא מספיק שאתה אומר, תשמע, ומדור אפילו להוכיח אדם שהוא איתך בתורה ומצוות, אבל במצווה מסוימת הוא מזלזל או משהו כזה. אתה חושב שאם אתה תגיד לו, תשמע, זה כתוב ככה. לא, זה אומנות מיוחדת, יש איך מוכיחים. אני רוצה להביא לכם דוגמה. אולי כמו סיפרתי לכם איזה פעם. זכינו אנחנו במרכז הרב, שהרב בריה לוין, זכר צדיק לברכה, היה בא להתפלל איתנו בימים נוראים, את המוספים של ראש השנה, היומיים ראש השנה, ומוסף ונעילה ביום כיפור. וישבנו איתו בהפסקה ככה, הפסקות היו מאוד קצרות, איזה רבע שעה, 20 דקות, ישבנו בסביבו, והוא היה מתחיל לדבר. אמר לנו כמה דברים, אבל אני אומר לכם משהו שקשור לנושא שלנו היום. הוא אומר ככה, תראו, אתם יודעים שבירושלים, כשנוסעת מכונית, בעיקר בשטח הצמוד, לשטח של ששם גרים הדתיים, הרבה אנשים צועקים, שבס, הם צועקים מנעמת ליבם, הם מצטערים שהבן אדם לוחץ על הגז ועובר כל הזמן כמה לוי. אומר, אני, כך הוא אמר רב אריה, אני לא צועק אף פעם שבס. למה? מה אני רוצה שהוא יעשה? צעקתי עליו שבס, מה אני רוצה? שהוא יעצור את האוטו, יכבה את האוטו וילך לבית כנסת? אלו זה לא יהיה ככה, אלו מה הוא עושה בתגובה על השבס, מה הוא עושה? לוחץ יותר על הגז, הוא פחד שגם יזרקו עליו אבנים. ואז הוא עובר עוד יותר איסורים חמורים. ככה לא מוכיחים, הוא אומר. הוא אומר, באמת כתוב שאף אחד לא יודע איך להוכיח. אבל אני אספר לכם פעם אחת שהצלחתי כן להוכיח בן אדם. אתם יודעים, אתם בטח מכירים את ירושלים. בית כנסת של רב אריה היה במחנה יהודה, בהכנסת אורחים שם. הוא התפלל, הוא תמיד היה בא לפני, לפני כניסת השבת, מטייל בשוק. כל אחד שראה אותו מיד סגר את החנות, כי הוא יודע שכבר הגיע הזמן של כניסת השבת. מאוד כיבדו אותו, מאוד, אי אפשר היה לא לאהוב אותו, כי הוא היה אוהב את כולם, אהבת נפש. אז הוא אומר, אני יצאתי מהתפילה אחרי מעריב, הוא כבר היה בן יהודי מאוד מזקן, מאוד זקן. אומר, בא אליי אחד עם סיגריה ביד, אומר לו, אולי אתה יודע איפה זה מלון ארץ ישראל? מי שיודע, בתיקי ירושלים יודעים, מלון ארץ ישראל זה נמצא איפה שהיום משרד החינוך. יורדים את כל רחוב הנביאים למחנה יהודה, דרך כל רחוב הנביאים למטה. למטה היה מלון ארץ ישראל. אז האיש הזה אמר לרב אריה, תסביר לי איך אני אלך, איך אני אלך לבד. אומר, לא, אתה תבוא איתי, אני לוקח אותך. אומר, נתתי לו יד אחת. והוא מדליק סיגריה מסיגריה. כל רגע עוזב את היד שלי, מדליק עוד סיגריה, עוד סיגריה. הלכנו ביחד. לקח הרבה זמן, איזה 25 דקות, אנחנו הולכים ולא דיברתי איתו שום מילה אחת על סיגריה ולא שום דבר. התעניינתי מה הוא עושה ומאיפה הוא בא ומה הוא אומר וכו' וכו'. והבן אדם מדליק סיגריה מסיגריה. הגיעו למלון, צרברי אומר לו, הנה פה זה מלון ארץ ישראל. האיש הזה זרק את הסיגריה, אומר, אני מהיום לא מעשן סיגריות בשבת. צרברי אמר לו, מה? אמרתי לך משהו, דיברתי איתך משהו, חס ושלום על הסיגריה? אומר, דווקא שלא דיברת, דווקא שראיתי אותך אוחז את ידך, היה לו יד ענקית כזאת, כל כך חמה ואוהבת. זה מה שהשפיע עליי. אני יודע שאתה אוהב אותי, ואני יודע שאתה מאוד מאוד לא אוהב שמעשנים בשבת סיגריות. אז עכשיו אני אעשה את המחווה הזאת, ואני מעכשיו לא, אני לא מעשן יותר סיגריות בשבת. אז אתם רואים שלפעמים, באמת, אפילו בלי לדבר שום דבר, אלא היסוד הוא הקירוב, האהבה. זה לא היה מלאכותי, אצל רבי זה לא היה מלאכותי. הוא החזיק אותך, אתה ראית, שהוא ממש שופע שפע של אהבה לכל אחד מישראל. עכשיו בואו ניקח עוד דף אחד. יש ספר שכולם מכירים אותו, פלא יועץ, של הרב פאפו. שם הוא אומר כל מיני מושגים לפי א' ב', וגם אצלו בספר יש קונטרס של הגאון רב צבי, אנחנו לא יודעים מי זה. עצות לדרך החיים. והוא מצטט אותו ואומר ככה, אני קורא שורה שלישית במספר 14, למעלה, במצד ימין. בערך אהבה כתוב, יחזיק עצמו בכל יום ובכל עת ובכל רגע באהבת הבורא יתברך שמו ושלא להרפות חס ושלום ובכלל זה אהבת התורה והמצוות ואהבת בני אדם מישראל ואפילו לפושעים ובעד הפושעים יפגיע להחזירם בתשובה. יש ספרים שבהם כתוב שאם יש לך חולה מאוד קשה צדיק ולידו חולה מאוד קשה רשע, תתאמץ יותר על התפילה על הרשע. כי אם הצדיק ייפטר מן העולם, הוא נפטר והולך לעולם הבא ועשה טוב דברים נהדרים בעולם הזה. אם הרשע ימות ברשעתו, זה יהיה גם בכלל ישראל. אבל אפילו לפושעים, ובעד הפושעים יפגיע לחזור בתשובה. עד עכשיו בואו נראה דבר נפלא של בעל התניא, שגם רב צבי יהודה מצטט אותו הרבה פעמים, תניא פרק למד ב', מדבר על הנושא הזה של ההוכחה, ומדבר על הנושא של השנאה, שמותר לשנוא, או חייבים אפילו לשנוא אחד שלא מקיים תורה ומצוות, ואם הוכחת אותו, והוא לא קיבל תוכחה. וראינו, בסוגריים אני מזכיר, שאנחנו לא יודעים בדיוק איך להוכיח. אני קורא מספר 15. מה שנאמר בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא, זה לא חברו שלו דתי, כן דתי, הוא חוטא במשהו. מצווה לסנותו, וגם לומר לרבו שישנאהו, היינו בחברו בתורה ומצוות, וכבר קיים בו מצוות, הוכיח תוכיח את עמיתך, אם שאיתך בתורה ומצוות עמיתך. הוכחת את עמיתך על המצווה הזאת, ואף על פי כן לא שם מחטאו, כמו שנאמר בספר חרדים. אבל מי שאינו חברו, ואינו מקורב אצלו, אז זה אמר הלל לזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, בריות זה אנשים פשוטים. צריך למושכן בחבלי אבותות אהבה, וכולי היי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם. ואם לא הפסיד שכר מצוות אהבת הרעים, אם לא הצלחת, אז קיימת ואהבת לך גם אורך. וגם המקורבים אליו, תראו, זה עכשיו העיקר, והוכיחם, ולא שבו לבנותיהם שמצווה לסנותם, מצווה לאהבם, גם כן, ושתיהם אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד הבחינת הטוב הגנוב שבהם, שהוא ניצוץ האלוקות שבתוכם, המחיה נפשם האלוקית, וגם לעורר רחמים בליבו עליה, כי היא בחינת גלות בתוך הרע. פינטה ליידישקייט, מה שאומרים ביידיש, טיפת יהדות שישנה בכל אחד מהיהודים בעולם, זה כמו בבית סוהר, כשהוא לא מקיים את התורה המצוות כמו שצריך. אז מה אומר? הרחמנות מבטלת את השנאה ומעוררת אהבה. זאת אומרת, הליקוטים אומרים, אומר בכלל, מי שרחוק ממך ולא מקיים תורה מצוות, אתה לא יודע איך להוכיח אותו. ואפילו נוכחת אותו ואיך אתה חושב שאתה חכם גדול ועשית את הכל, ואז אתה, זה לא נקרא תוכחה. אפילו אבל החבר שלך הכי טוב, שאתה רואה שהוא פגוע באיזה מצווה דה, ראית עוד רבנן, והוא לא מקיים את זה, ואתה מספר לו ואתה מראה לו בחושב משפט או באבן עזר, שכך וכך צריך לנהוג והוא לא מקבל. אז יש באיזה נקודה אחת של שנאה. אבל זה צריך להיות משולב. לא לבטל את האהבה שלך לכל אחד מישראל, ואפילו לא בסנטימטר. אבל אתה יכול גם לשנוע אותו במידה מסוימת. ואם אתה בכלל הוא לא חבר שלך, ולא אוהב שלך, ולא מכיר אותך וכדומה, ואתה מוכיח אותו, אז בכלל רק אהבה. זה בדיוק מה שראינו אתמול, מקודם אצל רב אריה. זה דבר מאוד מעניין, של רב שלמה זלמן אוירבך. אבל זה צריך להיות אדם מאוד גדול, כמו רב שלמה זלמן, להחליט לעשות את מה שאני כאן אומר לכם. כתוב בשולחן ערוך אור החיים, אני קורא מספר 16, לא ייתן לאכול, אלא למי שיודע בו שיברך. ויש מקילים אם נותן לעני, בתורת צדקה. אז אם אתה יודע שמישהו לא יברך, אל תיתן לו לאכול. אז רב שלמה זלמן אומר ככה, אני קורא פה את האותיות היותר קטנות למטה. בעניין הגשת דברי מאכל למי שיודעים שלא יברך, זה במנחת שלמה של רב שלמה זלמן, צריך כל אדם לשום דרכיו ולכוון מעשיו לשם שמיים. נכון, כתוב בשולחן ערוך, מי שלא מברך לא תיתן לו לאכול. חושבני. ומי שבא אליו אורח חשוב, אשר איננו שומר תורה ומצוות, אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות התורה וכדומה. ואם בעל הבית לא יתנהג איתו בנימוס המקובל, לכבד אותו במידה דמיכל ומשתה, אדם בא אליך, תיתן לו לאכול ולשתות. בגלל זה שמצד הדין אסור ליתן לאכול, אלא למי שיודע שנוטל ידיו ומברך, כמובן בשולחן ערוך אור החיים, מה שראינו. וכמו כן, אם אפילו בצורה מכובדת יבקש ממנו ליטול ידיים ולברך, יראה הדבר כפגיעה ועליון בכבודו. הבן אדם הזה נעלם מזה שאתה אומר לו, תברך. וזה גם ירגיז אותו מאוד. ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק חס ושלום ביותר מהתורה. וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך התורה. אז מה אומר רב שלמה זלמן? נכון, כתוב בשולחן ערוך, אתה יודע, אסור לך לתת לאכול למי שיודע שהוא לא מברך. אבל אם השיקול דעת שלך יהיה כזה, כמו שכאן אנחנו אמרנו, שבא אליך אדם שאוהב עם ישראל, תורם בישיבות, והבן אדם הזה, יש לך חשש שאם אתה תתנהג, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אז הוא ישנא, הוא יתרחק, ואז אתה תיתן לו לאכול ולשתות. ועכשיו שואל הרב שלמה זלמן על זה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. הלא, בשולחן ערוך כתוב לא לתת לו לאכול. אומר דבר נפלא, אבל תראו, תדעו לכם, שיקול כזה, זה רק גדול גדול, כי גדול הגדול יכול לעשות שיקול כזה. משום דאף שאין אומרים לאדם לעשות איסור הזוטה כדי להציל אחרים מאיסור הרבה, בסוגיה מסכת שבת, אתה לא יכול להגיד למישהו שיעשה איסור קטן כדי להציל אותו מאיסור גדול. מכל מקום, בנידון זה, הועיל וכל האיסור של הנותן לו לאכול הוא רק עבירה על נתינת מכשול, זאת אומרת, מה אתה עושה? אתה נותן לו מכשול, כי הוא רוכב בלי מברך. וכיוון שאם לא ייתן לו לאכול, ייקשה לאורח באיסור יותר גדול. אם אתה לא נותן לו לאכול, התוצאה תהיה לא שהוא, תגיד לו, ודאי שהוא לא יברך, זה ברור שהוא לא יברך. אלא, לא רק שהוא לא יברך, אלא הוא ישנא אותך. נמצא דלקה שום, בכלל שום עבירה, כיוון דלקה אחה שום נתינת מכשול. אלא עד רבה, יש כאן הצלה ממכשול גדול מאוד, על ידי זה שתחליף, תחליף אותו בקום ועשה. אם אתה בקום ועשה נותן לו לאכול, התוצאה תהיה שהוא יתקרב לתורה. אם אתה תגיד לו, לפי השיקול דעת שלך, שהוא יברך והוא יעלב ויתרחק בכלל מתורה, אז כל המטרה לו שלא לתת לו לאכול בלי ברכה, זה כדי לחנך אותו לברך. אבל כאן אתה, לא, אתה נכשלת בעניין הזה. אולי במילים אחרות, 17, מטרת ההלכה האוסרת מתן אוכל ומשקה לפני מי שלא יברך ולהביאו לידי ברכה. במקרה הנידון, דווקא קיומה של ההלכה הזאת, זה יכשיל את האורח. הוא עצמו, אם כן, הניח מכשול לפני עיוור. טוב, אמרתי לכם, שיקול כזה לוותר על דבר מפני דבר, זה רק באמת אנשים מהשורה הראשונה של גדולי הדור יכולים להחליט החלטה כזאת. רב שלם זמן כותב את זה, ויש מישהו מביא את זה, מביא את זה את ההערה הזאת. החזון איש, קצת יותר למטה. יורדי הסימן ב' קבע דין מורידים. אתם יודעים שכתוב שמינים ומוסרות, מי שמוסר את ממון ישראל ליד גויים, מורידים אותו לבור. זה הלכה. קבע דין מורידים שחל כלפי מינים, מסורות ומומרים. אנשים שהם מומרים, שהם עובדי עבדה, מתנצרים. מורידים אותם לבור, כך כתוב בהלכה. חל רק בזמן שהשגחתו יתברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים. ובבת קול, היה בת קול בעולם. אם אדם עושה עבירות כל כך קשות, אפילו שהוא רואה את הניסים הגלויים של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז מורידים אותו לבור. אז היה ביאור הרשעים, גדרו של עולם. אבל בזמן האלם, שנחרטה האמונה מדלת העם, ואין במעשה הורדה גדר הפרצה, אם עכשיו תפעיל את הדבר הזה של מורידים, מישהו עכשיו הולך להתנצר, תוריד אותו לבור, יהיה תוספת הפרצה, שיהיה ביניהם כמעשה השחתה ואלימות. הם אומרים, הדתיים אלימים, מה זה, מורידים אותו לבור? וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעת שאין בו תיקון. דין מורידים היה משיג את מטרתו ההפוכה, אילו היינו מקיימים אותו בימינו. לא נותר לנו איפה אלא להחזירם בעבותות אהבה, ולעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת. זה אותו כיוון משהו שלהם זמן. והוא מביא מקור לדבר הזה, החזון איש. מקור לדבריו, רמב״ם, הלכות ממרים, פרק ג' אחד ב' ג' על אודות הקראים, שלגבי בניהם הוא כותב שהם כתינוקות שנשבו וכאנוסים, ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי, יש לו שכנים יהודים, וראה יהודים ודתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלוהו על טעותם, הוא התחנך בית הספר 12 שנה בשנאה ליהודים, או בשנאה לתורה. אז אתה לא יכול להגיד, אתה כבר רואה עכשיו את היהודים הדתיים וכדומה, אז תחזור בתשובה. אפשר להגיד, כן, לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמושכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. לא כולם מסכימים, אני יודע שהרב ווזנר חולק על החזון איש הזה, אבל באופן כללי אתם רואים שזה קו כזה של אנשים באמת משורה הראשונה של גדולי הדור, שזה חלק מהקירוב, זה חלק מקירוב רחוקים ו... חס ושלום הרחקת קרובים. מרן הרב זצ"ל עוסק בנושא הזה באופן מאוד רציני, באיגרת תקנה. איגרת תקנה, תקנ"ה, זה מכתב שכתב הרב לרדב"ז, רבה של צפת. הייתה ביניהם מחלוקת עצומה לגבי השמיטה. אם אפשר לעשות יותר מכירה, או אסור לעשות יותר מכירה. והרדב"ז כתב ספר שלם נגד יותר המכירה. אבל באופן אישי, רבי זוני תמיד היה מספר איזה ידידות אישית הייתה ביניהם מאוד מאוד. היה מספר ככה סיפור נחמד. הוא אומר, הרדב"ז מצפת, הוא היה איש מאוד מאוד גדול ככה. גדול בגוף, גם גדול ברוח, גם גדול בהלכה. ענייני קבלה וזה היו רחוקים ממנו. הוא התפלפל תמיד בהלכה. רבי סעודיה מספר ככה, שהם היו ביפו, אז הרדב"ז בא מדרך רחוקה מצפת לבקר אצל הרב, אז הוא כבר במדרגות היה צועק, הרבנית, מגיע הרב של צפת, תכיני אוכל טוב. היה מספר לזה להראות איזו ידידות כזאת נחמדה הייתה ביניהם. אבל בעניין הזה של השמיטה זה היה ממש אש. רב שלמה זמן סיפר לנו פעם, זלמן אורבך, הוא סיפר שפעם הוא עבר ביפו, אני לא יודע אם זה הוא בעצמו, או שהוא שמע את זה, הוא עבר פעם ביפו, על יד בית הרב, והוא שומע צעקות מתוך בית הרב, הרדב"ז היה שם אצל הרב, בסוף הוא שומע שהרב אומר לרדב"ז, גם אם אני טועה, אנחנו נתחלק, תהיה איתי, ונתחלק בעונש על הטעות הזאת. זה לא טעות מה שאני אומר. חבדה שצריכים לקרוא את ארץ ישראל בשמיטה, אין בזה, אין ברירה. אבל בוא נתחלק בעונש על הדבר הזה. הלו, אני מבסס את דבריי על דברי תורה. ואתה בעצמך אומר שזה דברים, אתה מתווכח איתי על שני תורצי תוספות בשליח לדבר עבירה, אבל באופן כללי, אתה תדע לך שאתה חייב להצטרף איתי, כי המצב הוא חמור ביותר, זה ביקוח נפש, לא למכור את ארץ ישראל. זה יגרום לזה שלא תהיה חקלאות בארץ ישראל ושלא, ושהגויים ישתלטו על כל אדמת ישראל. לכן אנחנו בשעת הדחק, אנחנו נכנסים לשעת הדחק הזה של מחירה. אחר כך הוא כתב לו איגרת, איגרת תקנה, והוא, אני נקרא פה כמה פסקאות מתוך האיגרת הזו. מה שכתב מר לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל. הרדב"ז צועק, מה אתה מקרב את כולם? כל החופשים, אתה מתיידד איתם. גם את משה ישראל, כדי להחזירם בתשובה. זה לא נכון כל כך המשפט הזה של הרדב"ז, כדי להחזירם בתשובה, כי רבי ציון תמיד אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא כתוב אוהב, לא כתוב אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה. זה פטנט כדי לקרב אותם. אוהב את הבריות, זה יהודים, צריך לאהוב אותם. גם אתה רוצה לקרב אותם לתורה. אבל הרדב"ז לא הבין ככה. וכתבתי לו ברמז כוונתי, כלומר הרב אומר לרדב"ז, כתבתי לך, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד. ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. מי שלא מתעסק בקבולה, לא מתעסק בעניינים הכלליים, עוד לא הגיע למידה הזאת, הוא מתכוון על הרדב"ז בעצמו. יש לו מינוס מסוים ביחסים או בהערכה של האנשים הלא דתיים. לכן מי שמתעסק מזה, הוא מי שמתעסק בעניינים האלה, הכלליים, מה זה תורת הסוד? זו תורה שמדברת על השתלשלות העולמות, על הקדוש ברוך הוא, על המלאכים, על כל הדברים הכלליים ביותר שישנם בעולם. הרדב"ז באמת היה רחוק מזה. אני אספר לכם עוד סיפור קטן על הרדב"ז. אתם יודעים שבאורות יש פרק על ההתעמלות של בחורי ישראל, התעמלות של בחורי ישראל. וזה יצא כסף על הדבר הזה, איך אתה כותב שיש בזה קדושה, שיהודים מתעמלים. לומדים תורה, אבל מה זה ההתעמלות? אבל הרב, רב צוידר חשב, אמר לרב, אולי נוציא את הפסקה הזאת, כי זה מרגיז אנשים, אומר לו, זה אמת. יש בדור הזה צורך להתחזק מול כל הגויים שמסביבנו וכדומה, אז יש התעמלות קודש, יש דבר כזה בעולם. אז הרדב"ז פעם אחת נסע ברכבת עם איזו קבוצת חבר'ה מישיבות לא ציוניות, והוא שומע שמתפלפלים בדברי הרב באורות על ההתעמלות. אז רב צוידר סיפר, הוא קם מלא קומתו, היה איש מפחיד כזה. אמר, תראו, אתם יודעים על מי אתם מדברים? אתם מדברים על גאון ישראל בדורות. גם אני לא מבין ספר אורות. אבל אני יודע שאם הגאון הזה כתב את הדבר הזה, אז ככה זה. שקוצים, הוא אומר. אתם, חס וחלילה, מי שמדבר עליו משהו, איזה משהו של לשון הרב וכדומה, אני לא מקנה בו. אז זה מה שהרב אומר, מי שכן מתעסק בדברים האלה, הוא בוודאי חייב להתעסק עם הכלליות. כי זה מעלה אותך למרחבים כלליים מאוד מאוד לבריאת העולם, ואחר כך למה זה, מה מקור ישראל בעולם. ואז אתה יכול אולי למצוא את הדרך, את המסילה, איך להוכיח. אז עכשיו, אני חוזר עוד פעם לרדב"ז, מה שהוא כותב לרב. שאתה אומר שאני מקרב רחוקים, ואתה מצאת באיזו סתירה לברכת המינים, שאנו מתפללים לאקרם ולשוברם, הוא שואל את הרב, איך אתה מקרב אותם? כתוב, למלשינים אל תהי תקווה. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, ואבאר לו, לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם. אתה חושב שאתה לא יודע סתרי תורה. אלא בדברים פשוטים, באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עמהם. האחד היא סגולה, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. רק באבותיך חשק לאהבה אותם ויבחר בזרם אחריהם. כל אחד מאיתנו יש לו איזה חלק מאברהם אבינו. והייתם לסגולה מכל העמים. והסגולה היא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לא להשתנות כלל. סגולת ישראל לא משתנה. כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד לעולם. אבל יש דבר שני, הוא עניין הבחירה. תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. הגילוי של הסגולה הזאת פנימית היא לא כל כך פשוטה. אדם שלומד תורה ובאמת מקיים את התורה וכדומה ואוהב תורה ואוהב את כלל ישראל, אצלו מתגלה הפנימיות. אבל יש אנשים שהם לא ככה. החלק של הסגולה, אבל תדע לך, גם אם זה לא מתגלה, החלק של הסגולה הוא הרבה באין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. מהנגלה, בנגלה אתה רואה אותו רשע. תדע לך שאי שם בפנים יש לו נקודה. אתם זוכרים יותר את הרמב"ם פרק ב' בהלכות גירושין, שאומר שלפעמים צריך לכפות מישהו בעל לגרש את אשתו, יש רשימת דברים שמאפשרים את הדבר הזה, כן לכפות אותו, אבל צריך להגיד רוצה אני. אז מרביצים לו מכות, קודם הוא אומר לא נותן גט. מרביצים לו מכות, ואז הוא אומר רוצה אני, ואז הוא נותן את הגט. אז הרמב"ם שואל, מה זאת אומרת, אתה מרביץ לו מכות, זה נקרא רצון? הוא אומר כן. מכיוון שהוא רוצה להיות יהודי, והוא בתוך פנימי פנימיותו, הוא יש לו סגולה עצומה, כמו שאומר כאן הרב, אז כאשר מרביץ לו, הוא אנס את עצמו, אומר הרמב"ם, בדעתו הרעה. משהו מתנגז, זה אונס, הוא אנס את עצמו. אתה מרביץ לו מכות, אתה מסלק את האונס הזה. יש לו סגולה פנימית שתתגלה. הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. והשם יתברך יודע, אני קורא מספר 21. לא את כל הפושעים אני מקרב. כי עם אותם שאני מרגיש שכוח סגולי גדול מונח בפנימיותם, ודרכים רבים ישנם לידיעה זו, וספרים גדולים צריכים לכתוב בזה כדי לבאר. תדע לך שלא כל אחד יכול לקרב רחוקים. כמו שהיינו מקודם. יש אנשים, הוא לא הלך לדבר דווקא על עצמו, שהם כל כך גדולים, שבעזרת הלימוד שהם לומדים, גם את, בעיקר את פנימיות התורה וגם את התורה הנגלית כמובן, יש להם הבחנה, הם מבחינים בעוצמת הסגולה שבבן אדם. ואם אני מבחין בדבר כזה, הוא אומר צריכים לכתוב ספרים הרבה, אני לא מכיר את הספרים שהוא כתב על העניין הזה, אבל בכל אופן, לא כל אחד הוא יכול להתעסק עם הסיפור הזה. גם רק שמץ מהדבר הגדול הזה. על אותם שכבר איבדו את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי, אמר דוד, הלא משנאיך השם ישנא. יש כאלה שאיבדו את הסגולה. עכשיו תראו איזה כאן דבר חשוב על דורנו. מה שאני אמרתי, אומר הרב, זה על דורות אחרים. ואני מדלק טיפה. מידת זאת, יש מינים וכופרים? כן, נכון, יש. אבל דור של עקבתא דמשיחא, הם יוצאים מכלל זה, שהם כדברי הזוהר טוב מלגב, טובים מבפנים וביש מלבב. בדור הגאולה, עם ישראל, אין דבר כזה שאתה יכול לשייך מישהו לקריטריון הזה שאותו אתה לא מוכיח. כשאתה אדם גדול יודע להוכיח. כי בזמן עקבתא דמשיחא מתגלה בכל אחד, גם ברשע הכי גמור, הנקודה הפנימית הזאת. אז דווקא בדורנו, אני כן יכול להוכיח את כל אחד. כי אני מגלה וחותר למצוא בשיחה איתו וכדומה את הנקודה הפנימית ומפתח את הנקודה הפנימית בתוך הבן אדם הזה. למה פתאום בדור הגאולה זה דבר אחר? מישהו, אני חושב, להסביר את הדבר הזה. בדור הגאולה, אתם יודעים שכתוב שגאולה לא תלויה בתשובה, כמו שכתוב פה למטה בסנהדרין, רבי יהושע ורבי אליעזר, מספר 24, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שבטח אתם שומעים את זה בישיבה כל שבוע, שנאמר, ואתם הרי ישראל, לענפיכם תיתנו, לפריכם תישאו אל עם ישראל, כי קרבו לעבור. אז זה תורה גאולה. ככלות החפץ, נפק, קיצור, אז שתק רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר שגאולה תלויה בתשובה, ורבי אליעזר אומר שגאולה לא תלויה בתשובה. למה? מרן הרבי אורות התשובה אומר, זה לא נכון שלגמרי לא תלויה בתשובה. זה לא נכון לומר שגאולה לא תלויה לחלוטין. היא כן תלויה במשהו. במה היא תלויה? במצב שעם ישראל מתעורר, אפילו עוד לא בא, עוד לא מקיים, אבל הוא מתעורר לבוא לארץ ישראל. במצב כזה, אז זה התחלת הגאולה. אז כל ההתעוררות לגמרי לא לתורה ומצוות, אפילו התעוררות סתם לאומית של בני אדם, זה תנאי להתחלת הגלגול של הגאולה. בלי התנאי הזה זה לא יהיה. בכל הדורות עוד לא היה דבר כזה, שעם ישראל חוזר לאט לאט לעמו, לא מדבר עכשיו, חוזר לתורה ומצוות באופן שלם. יש התעוררות, הציונות היא התעוררות של אנשים מכל החוגים ומכל הזרמים, ובמיוחד התעוררות של אנשים רחוקים מתורה ומצוות, לבוא לארץ ישראל, אפילו עוד לא באו לארץ ישראל. אם אנחנו רואים את הדור הזה בצורה כזאת, אז הקריטריון שאנחנו עכשיו אמרנו, שהוא מקרב בדור הגאולה את כל אחד, זה כמובן לכל אחד שבאמת יש לו את התשובה המינימלית הזאת, לחזור אל העם. ועכשיו אולי נסיים כאן במה שכתוב פה בהמשך הדרך, תראו 22. גם בשבוע הבא, גם בעוד שבועיים נתעסק עוד קצת בנושא הזה. עקדת יצחק על פרשת ניצבים מאיר את תשומת ליבנו שתשובה כתובה לא פעם אחת בפרשת ניצבים, זה הולך בשלבים. בפרשת ניצבים כתוב, אני קורא, ושבת, מספר 22, עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הביצך השם אלוקיך שמה. כלומר, אתה חוזר בתשובה במידה מסוימת, ואתה אחר כך גם בא, נקרא את עקדת יצחק בפנים, 23. הקדים התשובה באומרו ושבת עד השם אלוקיך. עד זה לא עד בכלל. ושמח לזה גאולה באומרו ושב השם אלוקיך את שבותך. אחרי הגאולה תשובה, כמו שנאמר, ואתה תשוב ושמעת בקול השם. ואחר התשובה, קצת תשובה, קצת גאולה. אחר התשובה, ישנות תוספת טובה הגאולה במה שאמר ואותיך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך. אחרי כן תשובה יותר חזקה במה שאמר כי תשוב אל השם אלוקיך. קודם זה עד. בכל לבבך ובכל נפשך. והוא עניין התשובה השלמה והוא תכלית שלמותם. עוד נראה בשבוע הבא, בשבועיים מה אומר זה על זה, הלשם, הסבא של הרב אלישיב, שהוא גדול המקופלים בדורנו. אבל בכל אופן, מה אנחנו למדנו מעקדת יצחק? יש תשובה מינימלית של חזרה, של התעוררות. כך אומר גם הרבה יותר בראות התשובה. ההתעוררות הזאת מתגשמת בזה שאנשים כבר באים לארץ ישראל. אבל הם באים לפה, כמו שאומר כתוב ביחזקאל, עם לב אבן. ואז הקדוש ברוך הוא שותל אצלהם לב בשר. זה המקור למה שרב צבי כתב את הדבר הנפלא הזה. יש אבנים שהם אבנים ויש אבנים לבבות. הוא כותב למערבי, הוא כותב, זה אבנים לבבות. אומרים זה בשם הרב, אבל זה רב צבי כתב את הדבר הזה. אז זאת אומרת, אני חוזר עוד הפעם. בדור כזה, אומר הרב, צריך בהחלט באהבה רבה לקרב את כולם, ובמיוחד מישהו נמצא בתורה, בתורה בניגלה, וגם בעיקר בתורת הניסטר. הניסטר זה לא דווקא ניסטר, זה מהר"ל וזה כוזרי וכל החלק של לימודי אמונה בתורה, בוודאי צריך לבצע את הדבר הזה. אני חוזר עכשיו למקור הזה למטה. וככלות נפץ עם קודש שתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהייתה נפוצה אלך ואלך, גבורה ותועלת לפשוט ענה וענה, אחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים מאוד, תכלנה אלו הצרות ויבוא משיח כדי אמרינה כאוזלת יד. אין לך קץ מגולה מזה, כשתיתן ארץ ישראל פרייה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. וזה בדיוק הפשט היסודי באור החיים הקדוש בויקרא כ"ה כ"ה, כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס וחלילה. בדור כזה, משתנים הקריטריונים של התוכחה. טוב, שבת שלום.